כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
מתוך הספר יסוד ושורש העבודה, מיום אחד בניסן יגיל וישמח האדם מאוד מאוד, כי הגיעו הימים אשר בהם חפץ השם להיגאלנו ולקדשנו במצוותיו, והן קרבו הימים אשר בהם נעשה רצונו לנחת רוח לפניו, התברך שמו במצוות רבות, באכילת מצה, בבל יראה ובל ימצא, באכילת מרור ושביתת יום טוב, ושאר מצוות שבזה החודש. ומיום אל יום, בחודש ניסן, יצפה ויחכה בגילה ורנן, על זה שיבוא בקרוב על ידו נחת רוח ליוצרו ובורו יתברך שמו, על ידי קיום מצוות הזמן. וככל שקרב אל הזמן ההוא, תגדל שמחתו. ממצרים גאלתנו, מבית עבדים פדיתנו. שלום לכם, בוקר טוב, חודש טוב ומבורך, יום שלישי, ראש חודש ניסן, תשפ"ד, 9 באפריל 2024, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות. פתחנו, הכותרת הראשית שלנו היא ראש חודש ניסן, בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, ואנחנו מתפללים בכל ראש חודש, אבל בטח בראש חודש הזה, בניסן תשפ"ד, מתפללים שהקדוש ברוך הוא יחדש את החודש הזה ויחדש אותנו לטובה ולברכה, כפי שכבר התפללנו בברכת החודש, ושיעלה ויבוא זיכרוננו, פקדוננו, וזיכרון אבותינו, וזיכרון משיח בן דוד עבדך, וכל התפילות והתחינות שבאמת בחודש הזה רלוונטיות במיוחד. ועוד כותרת מהבוקר הזה, המנהג, ההלכה היא לצאת ולברך על האילנות, ברכת האילנות, ובאמת בכל רחבי הארץ יוצאים אנשים לברך את ברכת האילנות, אפשר לעשות גם אחרי הפסח, אבל הם מתחילים מראש חודש ניסן על עצים מלבלבים. יעקב נתנאל כתב על הברכה המיוחדת הזאת, אנחנו יוצאים החוצה, מביטים בעצים שמתחדשים ומברכים כך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, להנות בהם בני אדם. להנות, ממש כך, שחור על גבי סידור. ניתן להמשיל את זה, הוא אומר, לאב שמעניק מתנה לבנו היקר, ברור שאם הבן ייקח את המתנה וישליך אותה, הוא יגרום צער לאביו, אבל ברור שאם הוא ייקח את המתנה וישקיע בה, ישקע בכליל וישכח את אביו, אז גם במקרה כזה הוא יצער את אביו. נוסחת הקסם הפשוטה היא לקחת את המתנה, ליהנות ממנה, אבל לזכור מי נתן אותה, להודות עליה, להיות איתו בקשר, ומי שיוצא החוצה בימי ניסן ורואה אל מול עיניו את הפלא בהתגלמותו אחרי התרדמה של הענפים החשופים שנראו כמתים, הם מצמיחים עלים טריים וניצנים שמהם בוקעים פרחים, והלב גואה ורוצה להודות על המתנה ומחפש נתיב לרגשות העזים, והברכה הזאת נותנת לנפש, כך הוא כותב, נותנת צינור, זה הזמן בשנה, אז ייצרו לרגע, הביטו בטבע, לגמו אוויר מלוא הריאות, ואל תשכחו להנות ולברך על מי שנתן לנו אילנות טובים וגם בריאות טובים. בריאות טובים, זה חלק מהברכה, הזדמנות להודות על אנשים טובים, יש ממש ברכה כזאת, על אנשים טובים באמצע הדרך, וזה זה הזמן של הברכה הזאת בחודש ניסן. וחוץ מהכותרות האלה, יש גם את העניין של, אתם יודעים, העניין הזה של המלחמה שנמשכת או אולי נעצרת או לא מתקדמת מספיק. שירית אביטן כהן מדווחת הבוקר בישראל היום שאגף הימין בממשלת נתניהו התעורר אתמול בבוקר לדיווחים על התקדמות לעסקה שנסגרת מעבר לגבול מצרים. הוא כבר החל לצייר לראש הממשלה נתניהו את קץ ממשלתו. סמוטריץ', בן גביר ואבי מעוז לא ישבו בממשלה שתשחרר מחבלים במספרים גדולים, תאפשר חזרת עזתים לצפון הרצועה ללא בידוק, ותאפשר את סיום המלחמה במנות קטנות בתמורה לחלק מהחטופים. העמדות שלהם מייצגות קהל רחב שמתנגד לעסקה שתהווה כניעה בפועל לחמאס, אבל את כל זה נתניהו כבר יודע. השיחה הארוכה שניהל אתמול יושב ראש הציונות הדתית נועדה לשמור אותו בינתיים בממשלה. כמעין מחווה, הערב התכנס הקבינט המדיני-ביטחוני כדי לקבל מעט מידע על הנעשה בעזה וסביב שולחן המסע ומתן בקהיר. עד כה מודרו שרי הקבינט המורחב מכל ההחלטות החשובות, הם מודכנו בדיעבד ללא יכולת להשפיע על המהלכים ונועדו רק לספק להם חותמת כשרות, וזה פשוט מזעזע. אני לא התרגלתי עדיין לדבר הזה שסמוטריץ' ובן גביר ואבי מעוז, שיש להם בעצם הנציגים הפוליטיים של כל כך הרבה לוחמים, וכן, של כל כך הרבה לצערנו נופלים במערכה. אתמול שלשום נפל הלוחם, 19 של מכינת אלי, וכל כך הרבה פצועים במערכה. ובעצם אין להם נציג בקבינט שבאמת המצומצם שבאמת משפיע. יש שם את גנץ, ויש שם את אייזנקוט, וכמובן את גלנט, אבל אין נציגות לכל כך הרבה לוחמים, וזה פשע. בסופו של דבר, מי שבימים אלה נלחם, קודם כל נלחמים, יצאו למילואים כ-300,000 חיילים, כן? אני לא רוצה להיות כל כך מגזרי. אבל כן, אין מנוס אלא מלהגיד את זה, זאת אומרת, ואני אומר את זה כי מדירים מקבלת ההחלטות את הנציגים הפוליטיים של ציבור שמשלם מחיר יקר הרבה מעבר למשקל שלו באוכלוסייה, ומשלם מחיר יקר, וגם זאת נקודה חשובה, על הטעויות שעשו כאן ב-30 השנים האחרונות, מאוסלו דרך היציאה מעזה ומלבנון, וכמובן הגירוש מגוש קטיף, ובסופו של דבר מי שנשלח לקרב ומחרף את נפשו, זה אנשים שזעקו והתנגדו וכולם הושתק ולא נתנו להם לצאת להפגין אפילו, וסומנו כאויב העם. עכשיו גם אין להם נציגים בקבינט המצומצם לבטא את הדעות שלהם, שהיום הם הדעות של רוב העם. אז אסור לעבור על זה בשתיקה בימים כאלה שיש החלטות שנוגעות לחיים ומוות, גם לחיים ומוות של החטופים, כן, ואנחנו כולם מתפללים, גם בפרט ביום המסוגל הזה בראש חודש, בראש חודש ניסן, אבל אנחנו מתפללים מאז שמחת תורה שהמקום ירחם עליהם ויוציאה מאפלה לאורה. השתה, השתה זה אומר עכשיו, כן, עכשיו, מבחינת התפילות שלנו כלפי שמעיה, אנחנו זועקים עכשיו, עכשיו, עכשיו. אבל כשמדובר במסע ומתן, ובאסטרטגיה, ובמלחמה, ובכמה חזיתות, אז זה לא חכם כל כך לצעוק. עכשיו זה לא עושה טוב לחטופים, ולא למערכה, ולא למי שחלילה עוד עלול להיחטף. ולדעה הזאת אין כל כך ייצוג בקבינט, וחבל. טוב, עכשיו 7:15 אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה נדבר על חינוך הילדים, בחודש ניסן, בהכנות לפסח, בחופש הגדול, בבין הזמנים, עם אמא מאיר.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר ידידיה מאיר.
שבע, 21 עכשיו, בוקר טוב וחודש טוב ומבורך עם המאיר.
בוקר טוב, אמן, שיהיה חודש טוב, שחודש של גאולה, עדיין, אנחנו באמת באמת כבר רוצים, מוכנים, לא יודעת.
ממש.
שנזכה להיות מוכנים ושיהיה לנו באמת בשורות, שיהיה לנו קל לשמוח בחודש הזה וקל להתחדש ולהתרומם מכל ה... מה שמכביד עלינו ומוריד אותנו וככה מצער אותנו. אני מניחה שזה לא פעם ראשונה שאני מביאה כאן ציטוט מאימא שלי זכרונה לברכה, ובכל אופן החלטתי להקריא קצת מהספר מחשבת יהודית שרבנית יהודית קוק שכתבה על האישה ויציאת מצרים, אז אני רוצה רק כמה שורות ראשונות ואחר כך להיות יותר פרקטית.
מצוין. רגע, אימא שלך לא הייתה פרקטית כאילו? מה את אומרת בעצם?
שזה יותר רעיוני. זה יותר רעיוני. אנחנו כל הזמן בעצם בחיים, וזה באמת מה שאני רוצה לדבר בהמשך, על התודעה. כי התודעה מאוד משפיעה על הפרקטיות, על מה שאנחנו עושים. אנחנו כל הזמן בחיים בין תיאוריה, מחשבות, גם האדם הכי פשוט שחושב שהוא לא לומד כלום, שהוא לא... יש לו מחשבות בראש, לכל אחד יש מחשבות בראש, והן מאוד משפיעות על הפרקטיקה, זאת אומרת, מה שאנחנו עושים נראה לנו שזה רק מעשיות, זה רק טיקטוק, אבל יש שם מחשבות שמובילות אותנו. אז ניתן קצת ככה, נגביע קצת את התודעה, ואחרי זה נהיה יותר בתודעה אחרת. לפנינו שבועיים של עבודת פרך, הנה בדיוק שבועיים יש לנו בעזרת השם. מכל המצוות של פסח נטלו הנשים וקיבלו על עצמם ביתר שאת את מצוות הניקוי לפסח, את ביעור החמץ. לכאורה, אפשר להסתפק במעט, די בסילוק החמץ ללא קרצוף והברקה, כן? אפשר פשוט להוציא את זה. סליחה, אלא שכאשר עושים זאת לשם שמיים, הרי הופך הכל לזכויות. זאת אומרת, אם בשבוע שעבר דיברתי פה על ניקיון אבי וניקיון פסח הלכתי, אז פה היא אומרת שאם עושים את זה לשם שמיים, אז הכל זה זכויות, גם האבק וגם הסדר וגם הזה, הכל לכבוד פסח. ומספרים על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שכאשר היה רואה את הנשים בתרחתן בערב הפסח, היה אומר, כדרך שאומרים בתקיעת שופר בראש השנה. יהי רצון שאלה המלאכים היוצאים מן קשרק, ראשי תיבות קוף שן שין ריש קוף, קוף קרצוף, שטיפה, רחיצה וקירוד. אני לא יודעת מה זה קירוד, כנראה זה משהו בניקיון שעשו. אז בזכות שאלה המלאכים היוצאים מן קשרק, יעלו לפני כיסא כבודיך וימליצו טוב בעדינו. אכן גדול חלקן של אנשים יותר מן האנשים. אז זה ככה באמת קטע יפה לראות איך אפשר לקחת ולרומם את הכל, ממש כמו תקיעת שופר. לא
אגב, את יודעת מה זה קירוד? כי אני לא ידעתי מה זה. אז לפי האתר של האקדמיה ללשון עברית, קירוד, קרצוף של חומר גלם או של אריג מוכן לשם הפרדת הסיבים כדי לייצר פלומה. בקיצור, אני לא יודע אם זה רלוונטי לבדים של היום, נגיד, את יודעת מה? זה לנקות את המכונת ייבוש ממה שמצטבר שם למטה. אולי זה קירוד, אולי, לא יודע. אבל תמשיכי, אוקיי.
מעניין, קירוד בקוף מעניין.
כן, כן.
טוב, אז כשאנחנו ככה מבינים ומרגישים שאנחנו לא סתם תורכים, אלא שבאמת יש פה משהו שהוא מעבר. משהו שהוא גבוה, שהוא מרומם, כי לפעמים נראה לנו מה אני מתעסק עכשיו לנקות מגירה, מה אני עכשיו זה אפשר, לא יודעת מה. להתפלל על החטופים, אז בואו נאפשר גם לעשות מגירה ולהגיד בעזרת השם לכבוד פסח, לכבוד זה, לשחרור ולהצלחת החיילים, אפשר גם על הדברים האלה, כי הם עיסוק במצווה. זה באמת הכל עיסוק לא, לא סתם ולא פשוט, אלא באמת אנחנו לכבוד פסח. ככה למלא את עצמנו בתחושה הזאת של ראש חודש ניסן, של הכנה לפסח, של בעזרת השם, שוב, שנזכה לגאולה, אבל אנחנו מכינים את עצמנו. אני רוצה קצת לגעת כאן, לדבר בזמן הקצר שנשאר לנו, היום גם יוצאים לחופש הרבה מוסדות, כאילו עוד ימים ספורים כולם יוצאים לחופש, וגם כשהם לא בחופש הילדים, יש איזושהי ציפייה באוויר, שיעזרו, שיעזרו, מה זה, לא צריך לבד, כמובן. זה תורה שלמה איך יוצרים את זה, זה דרך אגב הנושא שאהוב עליי ביותר, כי ילד שעוזר בבית הוא חלק מהבית, הוא חלק מהערכים של הבית, הוא מחובר הביתה, הוא במעגל השייכות, אפשר עוד הרבה לדבר על זה, וזה טוב למשפחה וזה טוב לו, וזה נותן לו תחושת סיפוק ושייכות וערך עצמי, ובאמת זה כל כך חשוב, אממה. לפעמים עושים את זה פשוט לא נכון, וזה נהיה מתח, והאשמה, וביקורת, והשוואה לאחרים, וכל כך הרבה אנרגיות רעות, או דברים רעים שלא בא לעשות, וזה לא בא לו, ומה לא בא לך? זה הבית של כולם, זה לא רק הבית שלך, יש זכויות ויש חובות, טטטטטטטטם. אבל זה לא יוצר מוטיבציה, בעצם כל דרישה, לא יוצרת מוטיבציה, בקשה יוצרת מוטיבציה, דרישה יוצרת התנגדות. לפעמים יש דברים שאנחנו נדרשים לעשות, אבל זה פחות יוצר מוטיבציה. ועצם זה, לכן דיברתי קודם על התודעה, עצם זה שהורים, אבא, אמא, מסתכלים על הילד כתורם ומועיל, עצם זה שהופכים משהו במוח, כי יכול להיות ילד שהוא עוזר, אבל אם עשית את זה, למה לא עשית את זה? אם שטפת כלים, למה לא ניקית את הכיור? אם עשית כבר את החדר, למה השארת את זה? או מה אתה חושב שאתה עושה רק את הדברים שאתה אוהב? או כל מיני הערות שהן מאוד מצויות בבתים. וזה מרחיק, זה מצמצם, זה מקווץ, וזה מרחיק. ולעומת זה, אם אנחנו נכנסים לתודעה של הילד עוזר, אנחנו רואים אותו קודם כל כעוזר. עוד לפני שהוא עשה משהו גרנדיוזי, אני כבר רואה אותו כעוזר, אני כבר מסתכלת עליו, מה הוא עוזר? אני לא יודעת למצוא משהו קטן שהוא עשה, וזה לא משנה כרגע הגיל. זה יכול להיות תינוק שמחייך, או ישן לילה ואפשר, או לא מעסיק את אמא והיא יכולה להתקדם, אז הוא כבר תורם. או ילד נער או נערה שעשו, הביאו איזה קנייה, עזרו במשהו, לא יודעת מה, תקנו מה, יכול להיות באמת דברים קטנים, להפך ככל שילד פחות עוזר, ככה להשתדל לראות מה הוא כן, וברגע שאני רואה אותו כתורם, כמועיל ולא רק כלוקח, כבר משהו שם השתנה. כבר משהו שם השתנה, וממילא זה מקרין לו גם במבט על עצמו. לא אני המעצבן, אני לא עוזר בבית הזה, אני המעצבן בבית הזה, כן, בתת מודע, הוא לא יגיד את זה, אבל אני אגואיסט, אני לא יודעת מה, רחפן, אני לא אכפת לי, אני... כי זה מה שהוא שומע, או את המסר הזה הוא שומע, במקום זה הוא מתחיל לחשוב, אני עוזר כאן, אני עושה טוב לאנשים סביבי, אני אוהב לעזור, אני אוהב לעשות, כאילו יש לו מזה משהו, בתודעה, משהו אחר לגמרי. וזה רק שינוי צ'יפ קטן במחשב של המוח של ההורה, ברגע שהוא מצליח להסתכל ככה על הדברים, ושינוי אדיר במעשיות, באמת אפשר לעזר המון, צריך גם לדעת לעזר. לא אספיק לדבר גם על זה עכשיו, אבל לדעת להיעזר, לדעת להגיד תודה. מה? זה הבית של כולנו, למה אני צריכה להגיד לך תודה? תגיד את תלי תודה, אני מחבסת, אני מגייסת, אני משודד. לא, מותר להגיד תודה, זה בסדר, זה הבית של כולנו, ובכל אופן אני אומרת תודה. הכל בסדר. אז שנזכה באמת לראות את הדברים בטוב, ועל ידי זה לזכות שהמציאות תהיה חיובית וטובה ומעודדת ומשמחת, ובטח ובטח שהרבה יותר נעים להגיע באווירה כזאת לחג, מאשר באווירה של ביקורת והתחשבנות, כמה אני עשיתי, כמה אתה עשית, מה... שזה מתכון לפירוק ולדברים לא טובים. אז נסיים בטוב. אנחנו רוצים להיות, לראות את הכל כעבודה לשם שמיים, כמו התפילה של רב לוי יצחק מברדיצ'ה, כמו בשעת תקיעת שופר, קשרק.
כן.
שיעלו המלאכים וימליצו טוב בעדינו, וזה יהיה ימים קדושים מיוחדים ומרוממים, שנזכה.
אמן. אמא מאיר, תודה לך, ותודה לאמא שלך, כלומר לסבתא שלי, הרבנית יהודית קוק. ואת הפינה הזאת אפשר לשמוע באתר כל חי, או לכתוב בגוגל אמא מאיר, ולשמוע תכנים נוספים שלך. והשיר ממש מסכם את, אני חושב את הכל, מהתפילה שלך באמת לגאולה, דרך התפילה שאומרים תוך כדי מלאכת בית השם, והתפילה על, אמרת, על החטופים ועל הלוחמים, ואפילו כוללת הזכות אבות, או במקרה שלך זכות אמהות שהבאת מאמא שלך, וזה אברהם פריד שר מחדש, כז זכות אבות יגן עלינו, נצח ישראל מצרותינו גאלינו, ומבור גלות דלינו ועלינו, אפשר לדמיין ממש ככה מתוך הבור, איך דולים ועולים, לנצח את אויבינו, לנצח על מלאכת בית השם. אז זה השיר שנשמע. תודה רבה לך.
תודה, שלום, להתראות. לחודש מבורך.
אמן.
וידבר אדינוי אל מוישה לימר, דבר אל אהרן ואל בונב לימר, כוי סברכו אס בני ישראל אמר להם, יברכך אדינוי וישמרך. יואיר אדינוי פנו ואילך ויחונקו. יישא אדינוי פנו ואילך ויישם לך שלום. שמו את שמי על בני ישראל ואני אבוא לכם. יגן עלינו כזכות אבות יגן 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 עלינו כזכות אבות זכות אבות יגן עלינו כזכות אבות יגן 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 עלינו אהי נצח ישראל מצרותינו גאלינו ומבורגלות צרותינו גאלינו ומבור גלות אלינו דלינו והלינו אי לנצח 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 המלך בית השם לנצח 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 השם
כוח לאברהם פריד ולחיילים ששרים איתו, וליובל סטרופל שאיבד מחדש, ולמנחם קליין שהלחין לפני הרבה שנים את השיר הנפלא הזה. עכשיו 7:36, הפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 40 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. עכשיו שתי הקראות קצרות שנוגעות ליום הזה ולסגולות שלו. את הקטע השני יהיה קל יותר להבין מילה במילה. הקטע הראשון אפשר להרגיש, אני לא יודע אם להבין ממש כל מילה, כאילו את רעיונות חסידיים, פנימיים, קבליים נשגבים, אבל גם אם לא מבינים כל דבר, אפשר להבין שיש פה דבר מאוד גדול ביום הזה, בראש חודש ניסן, ובכלל בחודש שבא עלינו, מתחדש עלינו לטובה. ואני מקריא מתוך הספר נתיבות שלום של האדמור מסלונים, שאומר ככה, ראש חודש ניסן בכלל הוא ראש השנה לרגלים. פסח הוא ראש השנה לדבקות בהשם. נאמר בספרים הקדושים, בעניין סדר המועדות, בעצם לפי התורה, החג הראשון או החודש הראשון הוא ניסן ופסח. בראש כל המועדות נמצא פסח. למה? כי פסח, כן, לא מתחילים בראש השנה, אלא מתחילים לפי התורה בחודש ניסן, בפסח, לפי שחג הפסח הוא בבחינת אירוסין. והוא אומר או דורש את השיר הזמר בשבחים של הארי בחמרה גוקסה, אנחנו שרים את זה בליל שבת, הוא דורש בחמרה גוקסה, זה מרמז על ארבע כוסות, ומדני אסה, במובן הפשוט, בתרגום הפשוט מהרמית, זה אומר ההדסים של שבת, אבל בחסידות דרשו מדני אסה, הם המצות, מייחלה דה אסוותה, כך הם נקראים, מאכל הבריאות, לארוס וארוסה, ביציאת מצרים, עם ישראל, נהיו עם הקדוש ברוך הוא בבחינת ארוס וארוסה, ההתחלה של ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, בחינת אירוסין הייתה בפסח. אחר כך בחג השבועות הייתה בחינת נישואים. כמו שחזל אמרו, יום חתונתו זה מתן תורה, וסוכות בבחינת הביאני המלך חדריו, ושמיני עצרת זה הייחוד. אבל האירוסין, כל הקשר מתחיל בחודש ניסן ובפסח. ולכן ראשון הוא לכם לחודשי השנה, פסח הוא תחילה וראש לדבקות של קודש הבריחו וישראל, והעיקר תלוי בעניין הראשית, שאחר כך הוא כבר המשך להתחלה. וכיוון שבחג הפסח הייתה תחילת דבקות ישראל בהשם יתברך, שנהיינו עם קרובו, על כן הוא מסוגל שיהודי יגיע בו להיות דבוק בהשם, וירגיש קרבתו יתברך בבחינת אירוסין ונישואין, וזהו ראשון הוא לכם לחודשי השנה, לכל התחדשויות של השנה, החג הקדוש שחל בחודש הזה שמתחיל היום, מסוגל לקנות בו את המדרגות העיקריות שיהודי צריך להשיג בעבודת השם, אמונה, אהבה ודבקות. אז לא את הכל מבינים, אולי את הכל אני הבנתי, אבל הבנתי שיש דבר מאוד גדול, ושיש תהליך שאנחנו עוברים עם הקדוש ברוך הוא, של אירוסין, של נישואין, והכל מתחיל בחודש הזה, ביום הזה, בראש חודש ניסן, ואחר כך בפסח, ואז בשבועות בחתונה, וכן הלאה וכן הלאה, בקיצור ימים מאוד גדולים לפנינו. והנה בשפה קצת יותר פשוטה, הרב איתמר חייקין כתב אחרי שהוא יצא עם בשנים קודמות, אחרי שהוא יצא עם התלמידים שלו לברכת האילנות בחודש ניסן, והוא כתב כך: יש מוות קליני חלילה, ויש מוות פסיכולוגי, גם על זה צריך להגיד חלילה, מוות שיכול לפקוד את האדם גם כשהוא עדיין חי. זה קורה כשהאדם מאבד את הרגישות ואת ההתרגשות, לא רואה את היופי של הטבע ואת הקסם של החיים. חזל אומרים, שימו לב לדברים המעניינים והלא מוכרים אני חושב של חזל, רשע בחייו חשוב כמת, מפני מה? כשרואה חמה זורחת ואינו מברך ברוך יוצר המאורות, רואה חמה שוקעת ואינו מברך מעריב ערבים, אוכל ושותה ואינו מברך, אבל הצדיקים מברכים על כל דבר ודבר. שוב, לכן אומרים חז"ל, אמירה חריפה מאוד, רשע בחייו חשוב כמת. ואומר הרב איתמר חייקין, על פי חכמינו, זאת לא אדישות. יש בזה רשעות, רשעות גם כלפי עצמו, כלפי חייו שמתפספסים ככה, בלי לשים לב לשמש שזורחת ולחמה ששוקעת. זו כפיות טובה, לא לראות את כל הטוב הזה, וגם לא להודות עליו לקדוש ברוך הוא. בחודש ניסן, רק פעם בשנה, רק באביב, וכן, לא להתבלבל, זה לא רק בראש חודש, זה מתחיל בראש חודש וצפון על כל חודש ניסן, חודש אחד בשנה, רק באביב, יוצאים לומר את ברכת האילנות. רצוי לא לדחות, אלא לעצור רגע במרות של העבודה, לימודים, סידורים, כן, וכל הדאגות שלנו בשנה הזאת, בתקופה הלא פשוטה הזאת, לצאת אל הטבע. וואו, אני מחכה כבר לסרטונים של חיילים עושים ברכת האילנות בעזה. טוב, יש פה, אין כל כך הרבה חיילים עכשיו בעזה, אבל בסדר. לצאת אל הטבע, או אפילו אל פיסת טבע, שיש בה שני אילנות פרי, להתבונן ולברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, יש נוסחאות שלא חיסר, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, להנות בהם בני אדם. כל כך יפה וכל כך פשוט. ואז הוא מסיים, אם ישאלו אותך, כמו בשיר ההוא של אהרון רזל, מה עשית היום? תוכל לענות, היום דווקא ברכתי את ברכת האילנות. דווקא היום, באמצע הריצה המטורפת, זכרתי לעצור ולהתבונן.
חיבקת בחום שלא נתן לך ללכת. מה חיפשת היום? מה מצאת היום? מה הצליח לקרום לך לעצור ושוב ללכת? האם שמעת את השיר ששרה הציפור לך? האם שמרת בחיסך את העלה שנחל ראשך? האם כבר שרת שיר היום? האם מצאת שביל היום? האם הקשבת לחלום? האם ברכת לשלום? אדם בודד הולך כולך, לעולם לא תדע מה עובר לו בנשמה. דיברת היום, ומי הקשבת היום? האם פינית מקום או זמן לשפוך לבך כמיים בן אדם? לאן ניהרת היום? בספסל עצרת לשום? אם כל אדם צריך מדי פעם עצור להביט לשמיים. האם שמעת את השיר ששרה הציפור לך? האם שמרת בחיסך את העלה שנחל ראשך? האם כבר שרת שיר היום? האם מצאת שביל היום? האם הקשבת לחלום? האם ברכת לשלום? אדם בודד הולך כולך, לעולם לא תדע מה עובר לו בנשמה. את מה אספת היום? את מה השלחת במקום? שנים ניסית לבלום, לגזום, לפרום, אך לא באמת העזת לומר שלום. ענה לי לפני שיהיה מאוחר מדי, מלא לי בי כי לא אומר לך די, לא אומר לך די. ענה לי לפני שיהיה מאוחר מדי, מלא לי בי כי לא אומר לך די, לא אומר לך די. השיר שגילית פתאום ואספת מאבני המקום ביקשו העיניים את עצמם לצום להביט פנימה בסולם שהופיע בחלום
בזמנו שמעתי את השיר הזה של אהרון רזל מה עשית היום לכבוד ברכת האילנות הדברים שהוזכר השיר שהוזכר במאמר הזה וככה תוך כדי שקראתי אותו אמרתי שוואו בטח נקבל סרטונים של חיילים עושים ברכת האילנות בעזה ואז אמרתי טוב אין כל כך חיילים כבר בעזה בימים אלה והמאזין משה ירד כותב לי יש עדיין חיילים בעזה אבל לא בטוח שיש כל כך עצים בעזה שנשארו שאפשר לברך עליהם נכון טוב, עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה, מוטי קופפר היה טכנאי כאן, ידידיה מאיר נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות, בוקר טוב וחודש טוב ומבורך.